שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר אגרות הרמב״ם. האגרות של הרמב״ם כידוע תורגמו למספר, במספר מהדורות, או קיבלו גם מה שהיה בעברית במספר מהדורות. ולכן אם אנחנו נתחיל להשתמש במספר מהדורות אנחנו נתבלבל, לצורך הנוחות אנחנו משתמשים במהדורתו המצוינת של הרב יצחק שילת, זו שאני מחזיק כאן. ואנחנו בעיצומה של האגרת אל הדת לונל, עמוד תף קוף נון חט. בשורה 16. חכמי לונל ביקשו מהרמב״ם לתרגם את מורה הנבוכים. אמר להם הרמב״ם, אני לא יכול, אין לי זמן, אין לי כוח, אבל יש לכם את רבי שמואל בן טיבון. הוא יעשה את העבודה מצוין, אני כבר מתכתב איתו. לגבי התרגום, אז תסמכו עליו. ואתם, אני קורא עכשיו בעמוד תפקוף נונחת, שורה 16. ואתם, אלופי ומיודעי, חזקו ואמצי בבכם, הרי אני מודיע לכם שלא נשאר בזמן הזה הקשה אנשים להרים דגל משה ולדקדק בדברי רבינה ורב השף. אלא אתם, וכל הערים אשר סביבותיכם. כלומר, אומר הרמב״ם, המצב של לימוד התורה, עכשיו אני רואה שהולך ומדרדר, היחידים שעדיין מבינים משהו בתלמוד זה אתם. אין דגל משה, ולדגדג בדברי רבינה ורב אשה. מה זה מוכיח? שצריך להגיד רב אשה ולא רב אשי, שהרי הוא מחרז את זה עם משה. נכון? אם לא, זה מוישי, רב אשי, מוישי. דגל משה ולדגל דגל רבינה ורב אשה. אלא אתם, וכל הערים אשר סביבותיכם, שידעתי שאתם קובעים מדרשות תמיד, ושאתם בעלי בינה וחוכמה. כן, התרשמתי שאתם משהו משהו. אבל בכל המקומות האלה, עבדה תורה מבנים. ביטוי קשה מאוד. המעניין שהמהר"ל גם יש לו ביטוי כזה בהתחלת באר הגולה, כשהוא מדבר על החוכמה של הראשונים לעומת החוכמה של האחרונים. אז הוא מסביר שבדור הזה שעבדה חוכמה מבני אדם, אנחנו כבר לא מבינים שום דבר וכו'. מעניין, הרבה פעמים רואים חכמים גדולים שמתרשמים שהחוכמה עבדה מדורם. יש הרבה פעמים דברים כאלה. כן, יש מאמר של אחד חוקר בשם רבידוביץ'. הוא כותב, הוא מביא, יש לו מאמר הנקרא עם ההולך ומת. והוא מראה דור אחרי דור ציטוטים של החכמים, ממש דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור, שכולם משוכנעים שעכשיו שמת הדור הקודם כבר לא נשאר כלום. אין תקווה יותר. זאת אומרת, זה אומה שיש לה תודעה כל הזמן של אובדן. אבל הוא אומר, כנראה זה דרך הקיום של האומה. אז שימשיך להיות עם ההולך ומת, ככה הוא יחיה. אז אומר, אבל בכל המקומות האלה עבדה תורה מבנים, ורוב המדינות הגדולות, מדינות הכוונה פה ערים, מתות, ומיעוטן גוססות. וכמו שלושה ארבע מקומות חולים. זה כמו המצב בקיצור, לא משהו. בארץ ישראל ובכל סוריה. מדינה אחת, כלומר יש רק עיר אחת, והיינו, ארם צובה, היא אחלב, ויש בה מקצת חכמים עוסקים בתורה. אחלב זה העיר חלב. יש רק בעיה אחת, שבהלכות תרומות הרמב״ם כותב ארם צובה ואחלב. וכאן הוא אומר ארם צובה היא אחלב. מה אני אעשה? כן, אבל אינם ממיתין עצמן באוהל. כלומר, אצל החלבים לומדים, אבל זה לא רציני מספיק. כן? ובכל הגולה, מה זה? בבל. ובכל שנער, שניים שלושה גרגירים, עדיין יש ישיבת הגאונים בבגדד, באותם הימים. אבל הרמב״ם לא מתרשם מהם כל כך, ידוע מה שהוא התכסח איתם במיוחד באיגרת שלו לרבי יוסף ורבי יהודה, ובכל ערי תימן וערי הערבים כולם מעט עוסקים בתלמוד, אבל אינם מכירים, אלא דרוש וקבל שכר, לפי שבקצוות הן, כלומר הם במקומות הרחוקים. וכבר נתנדבו מהן אנשים בעלי ממון, יברכם אלוהינו, ושלחו אלינו שלוחים, וקנו שלושה נוסחאות מן החיבור, כלומר לקחו שלושה עותקים של המשנה תורה, וכתבו נוסחה בכל גבול וגבול, הוא שהאיר עיניהם ותיקן מעשיהם עד הודו. כלומר, יש בערי המזרח, התפשטו הכתבים של הרמב״ם, אומר, עד הודו זה מגיע, כלומר, זה כולל בעצם את תימן, בבל ופרס. עד לשם מגיע חוכמתו, מגיעים כתבי הרמב״ם, אבל היהודים שבהודו, אינם יודעים התורה שבכתב, כלומר, לא רק תורה שבעל פה הם יודעים, גם תורה שבכתב הם לא יודעים. ואין להם מן הדת, אלא שהם שובטים ונימולים לשמונה. זה מה שמדע. אז זה קשה לדעת, ידוע שהרי באפגניסטן יש שבטים שהם היום לא יהודים, אבל שטוענים שהם צאצאי יהודים. ויש להם הסימנים האלה שהם מלאים עם שמונה, ושיש חלק מהם ששובטים בשבת. זאת אומרת שיכול להיות שיש לנו פה עדות עתיקה לדבר הזה, לאותם היהודים מעשרת השבטים. גם בהודו, השאלה מה זה הודו אצל הרמב״ם. המילה הודו זה לא כל מה שאנחנו היום קוראים הודו. הודו בימי הרמב״ם זה אזור פקיסטן. סינד. כן, הרי המילה הודו היא שיבוש של המילה הינד, שהיא בעצמה אחת ההטיות האפשריות לחבל סינד, שנמצא קרוב לפקיסטן. אז זה נקרא הודו. באותם הימים גם זה היה הודו בימי אלכסנדר מוקדון. כן, גם המולך מהודו ועד כוש, גם כן, זה שם. האזור של הנהר הנקרא אינדוס. אז קשה לדעת. אבל זה כבר אפשר להשאיר את הדבר הזה לדיון אצל החוקרים. הרב אביחיל חקר את זה בזמנו. ובערי העילגים, אגב, אני רוצה לספר לכם סיפור. הרב אליהו אביחיל, זכרונו לברכה, נפטר לפני כמה חודשים. הוא עסק הרבה בחיפוש אחרי עשרת השבטים. ויום אחד הוא הודיע שהוא נוסע לשם, למקומות האלה, לפגוש את עשרת השבטים, והתחילו אנשים ללעוג לו, אמרו לו, מה אין לך פה מה לטפל ביהודים שפה, להחזיר אותם בתשובה, שאתה הולך ומחפש לך עשרת השבטים? והוא נסע. בלילה אחרי שהוא נסע, אותו יהודי שלעג לו, ראה את הרב אליהו אביחיל בחלום, ואמר לו, תגיד, כשאתה אומר, ופדה כנאומך יהודה וישראל, למה אתה מתכוון? וזה נשאר אצל אותו תלמיד חכם מקובע עד עצם היום הזה, דיברתי איתו השבוע, שכשהוא אומר, ופדה כנאומך יהודה וישראל, הוא חושב על עשרת השבטים. טוב. מה? האם עתידים עשרת השבטים לחזור? האם אתה עושה את עצמך או שאתה יודע שזה משנה במסכת סנהדרין שדנה בזה? טוב, ובערי העילגים שהן בדת ישמעאל קוראין התורה שבכתב כפשוטה. מה זה העילגים? הכוונה מי שלא דובר ערבית, אבל הוא בדת ישמעאל. למי הוא מתכוון? לפרסים. כן? הפרסים הם מוסלמים, אבל אינם דוברי ערבית. אז אומר, היהודים בפרס, הם קוראים התורה שבכתב, כלומר, הם כן יודעים לפחות על התורה שבכתב, כפשוטה. וערי המערב, מה זה ערי המערב? בצפון אפריקה, כן? מרוקו, אלג'יריה, טוניסיה. בעוונותינו כבר נודע את אשר נגזר עליהם. כלומר, הם נמצאים תחת שמד, ולכן היהדות אסורה שם בפומבי, והם ממשיכים לקיים את היהדות בסתר, אבל ללמוד תורה ברצינות הם לא יכולים. מה אתה אומר? הם לא מכירים תורה שבעל פה. כן, זה כוונה של כפשוטה. כן. ולא נשארה לנו העזרה, אלא אתם, אחינו, אנשי גאולתנו, חזקו ונתחזק בעד עמנו, והשתדלו להיותכם אנשים אישים בני חיל, כי הדבר תלוי בכם. ועליכם מצוות ייבום, או חלוץ או יבם. ואל תשענו על מלחמתי. כלומר, אל תגידו, יש הרמב״ם במצרים, זה לא יעזור. אנוכי היום לא אוכל עוד לצאת ולעבור, שכבר זקנתי וסבתי. לא מרוב השנים, כן, הרי הרמב״ם נפטר באיזה גיל? 70. אלא מטבע הגוף, שהוא ידוע חולי. טוב, יש קצת מחלוקת מתי נולד הרמב״ם. כולם מסכימים מתי הוא נפטר, אבל לגבי כמה, מתי הוא נולד, יש קצת מחלוקת. והבורא יתברך יסייע על ידכם וישים אתכם לשם ולתהילה בקרב הארץ. אמן. טוב, זה איגרת קצרה. לכן יש לנו יכולת עכשיו להשלים על ידי איגרת פשוטה, אבל למה לא לקרוא אותה בעמוד תף קוף סמך גימל? מה?
מה העניין של האיגרת?
מה אתה מתכוון? מה שקראנו?
התשובה.
לא, זה לא שאלה ותשובה. זה מכתב שהוא מצרף אל המשלוח של חלק שלישי של מורה נבוכים. כלומר, אם זה היה רק מכתב כזה לשלוח מעבר לים, כמה חודשים של נסיעה וכו', זה באמת היה מיותר. אבל הוא צירף את זה. אם כבר אני שולח לכם משהו רציני, אז זה מצרף כמה דברי ברכה. אבל דרך הדברי ברכה האלה יש ביטוי כזה. אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד. כלומר, כשתלמיד חכם אומר משהו, אפילו אהלן, מה שלומך, יש מה ללמוד מזה. בסדר? אז זה שיחת חולין של הרמב״ם. תראה כמה יש מה ללמוד מזה. וגם פה, מהאיגרת שלו אל אחד ממעריצה במצרים. מה הוא כותב פה? זה איגרת אל איזה מישהו כזה שרצה לדבר עם הרמב״ם, ולרמב״ם לא היה לו זמן. הנה ידעתי כללות, ואני קורא כאן בתף קוף סמך ג' אני אקרא לכם את התרגום כמובן. הנה ידעתי כללות כוונותיו, השם יתעלה ימלא משאלות ליבו ויוסיף לו בינה, ואין ספק שהוא כבר ראה ושמע שיעור מה שאני בו. מעול הגויים, ויותי מבוקר לערב יוקטו. זאת אומרת, אתה יודע שאין לי זמן. אין לי זמן, אני כל הזמן תפוס בעול הגויים. מה זה עול הגויים? הסולטן, כן? הסולטן שצריך כל הזמן לטפל בו, ולטפל בפילגשיו, ולטפל בשריו, ובעבדים של השרים, ובשפחות של השרים, ונשים של השרים. קיצור, אין לי זמן, כן? אני כל הזמן נתון בעול הגויים, ויותי מבוקר לערב יוקטו. ולא אבוא בלילה, אלא ואני חולה, רב ההנחות, לא אוכל לשב בשום פנים מרוב העייפות, אלא לשכב פרקדן בלבד, כלומר בשכיבה. סוף דבר, כשנגמרת שארית כוחי כנראה, אצא ויבוא למדרש בכל יום שבת, כלומר הוא כנראה הרמב״ם בכל זאת בשבת, איכשהו יכול לתת כמה דרשות, ולא ימלט שיגיע לו ממני קצת מה שיקווהו, ואולם, ואז נוכל להיפגש. הכוונה, אתה רצית לפגוש אותי, אפשר בשבת שניפגש. ואולי השם ייתן לנו רווח זמן, נלמד בו ונלמד. ושלמה ירבה ויהיה מזונך, אם יהיה אפשר בתבשיל, כלומר קשה לך לאכול משהו מבושל, הרמב"ם נותן לו עצות רפואיות. שקדים ומעט צימוקים בלי החרצנים. ולא רע בקצת העיתים ללפת בדבש טוב טרי מאורחים ביחד. ושלומכם נשגה. טוב, הרמב״ם רופא, לא? עכשיו, שימו איזה דבר מעניין, שלא היינו מתארים לעצמנו היום גדול הדור, שאין לו זמן לטפל באנשים, בגלל שהוא עוסק ברפואה של גוי. אבל הרמב״ם היה נאמן לשיטתו, שאין דבר כזה לקבל כסף על זה שהוא לומד תורה או מלמד תורה, יהיה מעמדו אשר יהיה. לכן הוא המשיך לעסוק ברפואה, עד סוף ימיו, אז לא הייתה פנסיה. טוב, אנחנו בזאת עוברים אל תשובתו של רבי סעדיה בעמוד תקוף סמכת. אל רבי סעדיה ברבי ברכות בעניין תקנת חזרת השץ. זאת איגרת הלכתית, אבל בעלת אופי מוסרי גם, ולכן היא הוכנסה פה למהדורה. בסדר? טוב. אגב, יש לו שתי תשובות בנושא חזרת השץ. זה אחת מהן. השאלה, חזן אחד, כאן פה זה תקציר של השאלה, אין, אם מי שרוצה את התשובה בשלמותה, את השאלה בשלמותה יראה בשאלות ותשובות של הרמב״ם, מהדורת בלאו סימן רש נונחת, איך אני זוכר את זה? כי זה כתוב פה. השאלה, חזן אחד הנהיג שבעת תפילת לחש של הקהל, הוא אומר את כל התפילה בקול רם בלי קדושה, בשביל מי שאינו יודע לקרוא, ואחר כך חוזר שוב על התפילה בקול רם, עם קדושה וברכת כהנים, האם מותר לעשות כן. יצוין שהמנהג הזה קיים עד עצם היום הזה, אצל יהודים מצפון אפריקה, שבימים נוראים, החזן בזמן תפילה בלחש, אומר את התפילה בקול רם. בבית הקדוש, כן, למה? כי זה מה שלא מכירים. כן, עד בית הקדוש כולם מכירים, אבל אחר כך זה, לא כולם היה להם מחזור, לא כולם הכירו את התפילות, היה קשה להם לקרוא מהר או משהו כזה, אז יש מישהו שקורא בקול רם, לא קול רם מאוד, אבל קצת רם, את התפילה. אז בימי הרמב״ם היה חזן שהיה עושה ככה את כל העמידה, היה בזמן שהציבור היה אומר בלחש, הוא היה אומר בקול רם. ואחר כך היה חזרת השעץ, שם היה מוסיף קדושה וברכת כהנים. זה, אתה כבר מתחיל לדבר כמו הרמב״ם, אבל פה זה השואל. החזן הוא לאו דווקא מסכים איתך. בסדר? האם מותר לעשות כן? ואחרים אמרו שראוי לומר את התפילה רק פעם אחת. החזן אומרה בקול רם עם הקדושה, והקהל אומר עמו בלחש. ואחרים, זה כבר דעה שלישית, טענו שהמנהג הנכון הוא שכל הקהל וגם החזן יתפללו תחילה בלחש ובלא קדושה, ואחר כך יסדיר החזן בלבד שנית בקול רם עם קדושה. זה מה שהיום מקובל ברוב קהילות ישראל. איזה מנהג הוא הראוי? אז אני חוזר פה על שלוש השיטות. שיטה אחת שהחזן אומר את הכל בקול רם, גם את הלחש, גם את החזרה, רק שבלחש הוא לא אומר קדושה ולא ברכת כהנים, ובחזרה, כן. אפשרות שנייה, שהוא אומר את הכל בבת אחת עם קדושה וברכת כהנים בקול רם, ובאותו זמן הקהל אומר בלחש. והדעה השלישית, שכולם אומרים בלחש, ובחזרה הוא אומר בקול רם עם קדושה וברכת כהנים. עכשיו אנחנו נקבל הפתעה קצת, מהי העמדה של הרמב״ם ביחס לכל זה. כן, זה לא קלאסי. התשובה. המחויב אשר עליו ראוי לסמוך הוא מה שתקנו חכמים זכרונם לברכה, והוא שיתפללו הכל בלחש, ויצא ידי חובתו כל מי שיתפלל, אין הפרש בין שליח ציבור וזולתו מן הקהל. ואחר כך יחזור שליח ציבור ויתפלל בקול רם בקדושה, כדי להוציא את מי שאינו בקי. זה עיקר הדין, וזה מה שנהוג היום ברוב קהילות ישראל. מה? מה זה? מה זה לא מוכן? אתה אומר, היום כולם יודעים להתפלל. קודם כל, אני לא יודע אם זה נכון. שכולם יודעים להתפלל. כולם יודעים לקרוא? נראה לי שכבודו לא נכח בתפילות בחוצה לארץ. בחוצה לארץ, שהרבה יהודים שלא יודעים אפילו מילה אחת בעברית. מילה בעברית הם לא יודעים. אז קל וחומר לקרוא את כל התפילה, איפה הם יודעים? אז קודם כל, תמיד מקום שכולם יודעים, יכול להיות שיגיע מישהו שלא יודע. עד פעם סיפר לי מישהו, רצה להיכנס לתפילת מנחה, באיזה מקום הוא ראה באיזה שכונה של וילות, נכנס, רשים עומדים להתפלל מנחה, נכנס, אמרו לו, it's a private minion. מניין פרטי. כן? זה מה שתומעה שאין כמוה, מה זאת אומרת, it's a private minion. זה דבר כזה. המניין זה לכל ישראל. זה דבר ראשון. דבר נוסף, גם אם נאמר שכולם יודעים, אז הטעם היום של החזרה השתנה. אלא בהשפעת הקבלה. תורת הקבלה אומרת שיש חמישה עולמות. התחתון, עשייה, למעלה ממנו יצירה, למעלה ממנו בריאה, למעלה ממנו אצילות. וחזרת השעץ זה עוד יותר גדול, זה של כלל ישראל, זה עולם הכתר. וזאת הסיבה שבחזרת השעץ עוברים על דברי חכמים שאמרו שאסור להתפלל בקול רם. המגביה קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמונה. אז למה פתאום אנחנו רואים שחזרת השעץ בקול רם? אומרים המקובלים, כלל ישראל הוא למעלה מהדברים האלה. כלומר, לפי הקבלה, חזרת השעץ היא תפילה עליונה מתפילה בלחש. הרמב״ם, שאיננו מן המקובלים, בשום פנים ואופן, הוא סבור הפוך, שעיקר התפילה זה הלחש. אז למה יש תפילה בכל רם? כדי להוציא ידי חובתו מי שאינו בקי. אבל העמדה הזאת היום פחות מקובלת, תרתי משהו. בסדר? השולחן ערוך זה סיפור, כן, זה... אנחנו נצטרך לראות מה העמדה של השולחן ערוך בנושא הזה, בסדר? לא, לא פשוט. אבל מה שאומר כאן הרמב״ם, זו שיטת חכמים, והיא ההלכה. ואין רבן גמליאל חולק בזו התקנה שכך נתקנה ושכך ראוי לעשות, כן, רמו, רבן גמליאל אומר שלא ככה, שרק החזן, הוא אומר, לא, זה הוא התכוון בימים נוראים. ואומנם רבן גמליאל חולק בדבר אחר, והוא שהוא סובר שעיקר תקנת תפילת הלחש, כדי לסדר שליח ציבור תפילתו לזולת זה, ושהוא, כאשר ירים קולו בתפילה, בתפילתו אשר יצא בה ידי חובתו, הוא. וכל מי שירצה לסמוך על תפילתו, בין בקי ובין שאינו בקי. וזאת אומרת, לפי רבן גמליאל, זה שהחזן בכלל עושה תפילה בלחש, זה רק כדי לסדר תפילתו. מה זה לסדר תפילתו? מה, הוא לא מכיר את הנוסח? מדובר בימים נוראים. שבימים נוראים, גם החזן קצת חדש לו. כדי שהוא יתבלבל, אז הוא מסדר. אומר את הכל, כלומר, כולל הברכות, רק כדי לסדר תפילתו. מדהים, נכון? אתה כאן חמיד, אתה רבן גמליאל, מה אתה רוצה? אני יודע שהשולחן כותב כאילו בימים נוראים? לא, 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 אין הלכה כרבן גמליאל, בכל מקרה. ואינה הלכה בשאר ימות השנה, אלא כל בקי אינו יוצא ידי חובתו, אלא בתפילת עצמו. כלומר, מי שבקי, רק הלחש מוציא אותו ידי חובה, כולל החזן, כן? כלומר, אין הלכה כרבן גמליאל. ואומנם, אז אם כן, ודאי אומר הרמב״ם, שהתקנה המקורית היא שיהיה לחש, ואחרי זה חזרה בכל רם. ואומנם, זה המנהג אשר זכרת מהסדרת התפילה שתי פעמים בכל רם, הוא טעות גמורה לדברי הכל. ובלבול גדול לכל מי שהוא בקי. הרי זה מפריע לבקי, הבקי רוצה להתכוון, והוא צריך לשמוע את החזן הזה שמעצבן, שאומר בכל רם, מה? כן. ונעשה הוא, החזן, משמיע קולו בתפילתו, שזה אמרו שזה מקטני אמנה, והוא מעשה בורות בלא ספק. טוב, למרות דבריו הקשים של הרמב״ם, כפי שאמרנו, יש קהילות שכן נהגו את זה. למשל בלוב נהגו את זה, עד הדור האחרון. אני הייתי בבית כנסת שעשה ככה, זה הצבן אותי חבל הזמן. אבל... כן. מה? ביוון ככה עושים ככה? כן, ראית את זה באתונה. טוב, בסדר, אז כנראה שזה מצוין. ואומנם, עכשיו, למרות שאחרי מה שהרמב״ם כותב, תראו איך שהוא נוהג הלכה למעשה, הוא לא נוהג כמו שהוא כותב, אלא הוא נוהג אחרת. ואומנם רבים מתפללים פעם אחת, בקדושה בלבד, והוא היותר טוב והיותר ראוי. הכי טוב שלא תהיה חזרת השץ. מעניין. וכך נהגו יהודי צפון אפריקה עד עצם היום הזה, שאין תפילה, אין חזרת השץ, אלא בשחרית של שבת ובתפילת תעניות, כדי שהחזן גם יגיד את תעננו בן גואל לרופא. אבל בשאר התפילות, לא. עכשיו, בארץ זה קצת בעיה לעשות את זה מסיבה פשוטה. מרן, הבית יוסף, כשהוא ראה את המנהג הזה, עשה חרם נגד זה. אז בארץ זה קצת קשה ללכת נגדו, למרות שאם ממהרים מאוד וכל מיני דברים כאלה, או שהייתה שמחה, הרי אצל היהודי מרוקו לא מעלים פחות מ-40 אנשים אם יש שמחה בבית כנסת, נכון? שלא לדבר על שכל אחד יש לו יורצייט ודברים כאלה. אז ברור שאחרי שעה וחצי של קריאת התורה, צריך לעשות מוסף ככה בספיד. מה? השכבות, כמובן, מה, אתה תשכח את הסבתא של הבן דוד, וזה, מה, זה לא שעה. כן, אז יש מנהג כזה. אגב, מישהו סיפר לי פעם שהוא התפלל עם רב שלמה קרלבך, והוא ראה שהתפילה מתארכת כאורך הגלות, וזה, שרו כמה שעות. בסוף, רב שלמה אומר, מי יכול להיות חזן לעשות מוסף בשלוש דקות? ועשו את זה, זו, קרה מהר. אז שאלו אותו, מה זה? הוא אומר, עדיף שיחשבו באוכל שלא התפללנו מספיק, מאשר שבתפילה יחשבו על האוכל. טוב. אז מה שאומר כאן הרמב״ם זה יותר טוב, זה שלא תהיה חזרה, למה? ואשר שמעתם מאחד מחכמי ארצות אדום, שכך מחויב בהכרח, כלומר שיתפלל שליח ציבור פעם אחת בכל רם ובקדושה, ולא יהיה שם לחש כלל, הרי אני אומר בזה, הלכתה כבתה, הוא צודק, ולאו מטעמה. כלומר, זה לא בגלל שהוא צודק בהבנת התלמוד, אבל יש סיבה אחרת. לפי שאני ראיתי דבריו ביד רבי ניסים ורבי שמריה שמרן צורו, והם דברים שבהם שגיאות הרבה וחוסר עיון, כאילו יסבור שאסור שתהיה שם תפילה בלחש כלל, אומר, זה לא נכון. החכם הזה, לפחות כפי שמסרו לי דבריו רבי ניסים ורבי שמריה, החכם הזה טועה, הוא חושב שאסור להתפלל בלחש, והביא ראיות חלושות ומוטעות מאוד. זה לא נכון, הוא לא צודק. זה ברור שראויה תפילה להיות בלחש. אבל אני אומר שככה ראוי בזמננו, כמו כהוראת שעה. בגלל סיבה שעבר הנביא, שכאשר יתפלל שליח ציבור בכל רם, כמו בחזרת השץ, יפנה כל מי שיתפלל ויצא ידי חובתו, כן, מי שכבר יתפלל בלחש, יפנה לשיחה או לדברי הבל, ויהפוך פניו מן ההיכל, ויסיר כחו וניעו, מנגב את האף. וכאשר יראה זה אדם אשר אינו בקי, יעשה גם הוא כן, בלא ספק. הוא אומר, אם ככה הבקיים עושים, זה כנראה שזה מה שצריך לעשות. אז מה עושים בחזרת השעץ? מדברים. ויחשוב שזה אשר אומרו שליח ציבור, אין סומכים עליו. הוא לא מבין שעד רבה, שליח ציבור עושה את החזרת השעץ בשבילו, בשביל מי שלא בקי. ויצא כל מי שאינו בקי, והוא לא יצא ידי חובתו. ותפתל הכוונה שבגללה ירד שליח ציבור. מה זה ירד? הכוונה שיורד לפני הטבע. שהיא להוציא את שאינו בקי. אבל אם לא יתפללו הקהל של לחש כלל, אלא יתפללו הכל אחר שליח ציבור תפילה אחת בקדושה, כל היודע יתפלל עמו בלחש, וכל שאינו יודע ישמע ויכרעו הכל עמו. אז זה לא בדיוק כמו המנהג של יהודי צפון אפריקה של ימינו, אבל זה משהו דומה. שהחזן אומר הכל בכל רם פעם אחת, כולל קדושה וברכת כהנים, והבקיעים אומרים בלחש. כן, כולם. והעם פונים אליי, אבל לא, לא כמו שהרמב״ם מתאר כאן, יש משהו אחר קצת. שהיו אומרים, אבות וגבורות וקדושת השם, כולל קדושה, ומי אתה חונן דווקא בלחש, עד ומלפניך מלכינו ריקם אל תשיבנו, שאז החזן אומר בכל רם שומע תפילה, רצה, מודים, ברכת כהנים, שים שלום. בסדר? ואחר כך לאלוהי נצור חוזר ללחש.
גם במנחה?
כן, כן, גם במנחה. כן, כן, זה זה.
זה
זה, ודאי. אז זה לא בדיוק דברי הרמב״ם, אבל זה על פי רוחו של הרמב״ם. והעם פונים אל ההיכל בכוונה, ויהיו הכל יצאי בידי חובתם, ויתנהל הדבר בסדר וביושר, ותימנע עריכות החזרה. אתה רואה שהרמב״ם דואג לתורך ציבור. פעם הייתי באיזה סופרמרקט, שם הייתה תפילת מנחה. ואז בסוף התפילה, מישהו אמר, קהל קדוש, נא לשבת עוד דקה, אני רוצה להגיד שתי הלכות כדי שנוכל להגיד קדיש. אמרתי לו בתקיפות, לא. שאל אותי מישהו למה. אמרתי, תורך ציבור, זה הלכה. אסור להטריח את הציבור. כן, באמת לא חשבנו על זה. טוב. מה? עבדה, כן. רבותיי, אתם אומרים יותר מדי קדישים. רבי חנאי, כן. ותימנע עריכות החזרה, ויוסר חילול השם. אשר הגיע לגויים שהיהודים מסירים כחם וניעם ומסיחים בתוך תפילתם. זה מפורסם. אצל הגויים, מה הם יודעים על היהודים? שהם מנגבים את האף ומדברים בזמן התפילה. ככה מתפללים. כי כדבר הזה הם רואים. אז זה חילול השם. זה גם סיבה לבטל את זה. וככה הוא היותר ראוי אצלי באלו הזמנים מן הסיבות אשר זכרתי וכתב משה. טוב, עד כאן להיום. Thank you.